שלום וברכה, מסכת קידושין דף ט', אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב', בשורה האחרונה. מספרת הגמרא, ההוא גברא דהוה כמזבין, אותו אדם שהיה רגיל למכור, הפכנו דף חומרי פתחייתא. ומשמע לפי פירוש רש"י, שזה שתי מילים שעומדות כל אחת בפני עצמה. מי שגרס חומרי התכוון לבוטינש, זאת אומרת לכפתורים שעושים של בדיל וחורזים הרבה מהן בחוט אחד ועושים אותו כמין ענק ונוסעים בצוואריהן למכור. ויש שגרסו פתחייתא והן של זכוכית כמין טבעות דקים וקוראים אותו פרוליש, שזה טבעות זכוכית דקות. וגם אותם המוכר היה שם בשרשרת על צווארו למכור. אתה היית את הבא אותה אישה לפני אותו מוכר, אמרה לי, הב לי חד שוחה. תן לי מלוא חוט הענק, דהיינו מחרוזת אחת. ניצא למוכר את ההזדמנות ואמר לה, אי היבנה לך מקדשת לי? אם אני אתן לך את המחרוזת בתורת קידושין, האם תתקדשי לי בה? אמרה לי, ענתה לו האישה, הווה מהווה, תן תיתן. ועל כך אמר רב חווה, כל לשון של הווה מהווה, תן תיתן, לאו כלום הוא. ולכן היא אינה מקודשת. ומביאה הגמרא סיפור שני, ההוא גברא אותו אדם, דאבי קשתי חמרה בחנותה. היה שותה יין בחנות. אתה יאית את הבאה לשם אותה אישה, אמרה לי, הב לי חד קסה. תן לי כוס אחת של יין. ניצל אותו אדם את ההזדמנות ואמר לה, אי היבנה לך, מקדשת לי? אם אני אתן לך כוס של יין, את תתקדשי לי בה? אמרה לי האישה בתשובה, אשקוי אשקיין, השקה תשקה. וגם על כך אמר רב חמה, כל לשון של אשקוי אשקיין, לאו כלומי, והיא אינה מקודשת. ומביאה הגמרא סיפור שלישי, ההוא גברא אותו אדם, דאבי קשד את מרי מדיקלה, שהיה משליך תמרים מהדקל לארץ. אתה יאית את הבאה אותה אישה, אמרה לו, שדי לי תרתי. תזרוק לי שני תמרים. ניצל אותו אדם את ההזדמנות ואמר לה, איש הדין הלך, מקדש לי? אם אני אזרוק לך את שני התמרים, תהי מוכנה להתקדש לי בהם. אמרה לי האישה בתשובה, שדי מישתה, זרוק תזרוק. ועל המקרה הזה אמר רב זביד, כל לשון של שדי מישדה לאו כלומו, ולכן היא אינה מקודשת. ושואל תוספות, במה שלושת המקרים הללו שונים? מהדין שלמדנו, של אישה שאמרה, תן מעות לפלוני, שעל ידי כך היא מקודשת לנותן. אז כל שכן במקרה שלנו, כשהיא אומרת, תן לי את השרשרת, או את כוס היין, או את התמרים. ועונה על כך תוספות, שבמקרה שלנו, האישה היא זו שפתחה בדברים, ושאלה אותו, האם הוא מוכן לתת לה את הדבר שלא בתורת קידושין. ולכן מסתבר לומר, כאשר היא עונה לו, תן את מה שביקשתי, שדעתה למה שהתכוונה מתחילה. הוא ממשיך תוספות ואומר, שהסיבה שהביאה הגמרא את שלושת הסיפורים, כדי להשמיע לנו שבתשובה מעין זו, אין האישה מקודשת, לא משנה אם מדובר בענייני מאכל ושתייה, ולא אם מדובר בדברים אחרים. ובאותו עניין, היא באה לה ונשאלה להם השאלה הבאה. במידה והאישה בתשובתה לא כפלה את דיבורה, אלא ענתה לשאלתו של האיש, הב או אשקי או ושדי, מהו הדין במקרה כזה? הוא מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים, אמר אבינה שבמקרה כזה היא מקודשת, רב סמא בר רקתא לעומת זאת אמר, תגא דמלכא, בכתר המלך אני נשבע, שבמקרה כזה היא אינה מקודשת. ולעניין פסיקת הלכה אומרת הגמרא, והלכתא אכן שהיא אינה מקודשת. ואגב כך מביאה הגמרא פסיקת הלכה גם לעניין הסוגיות הקודמות, והלכתא לגבי שיראי בגדי המשי, שנחלקו רבא ורב יוסף האם הם צריכים שומה או לא, שהם לא צריכי שומה. והלכתה לגבי המקרה שאדם אמר לאישה התקדשי לי במנה ונתן לה דינר כרבי אלעזר שהרי זו מקודשת וישלים לה את שאר הסכום. והלכתה כרב אמר רב נחמן שאדם שאמר לאישה התקדשי לי במנה אבל הוא לא נתן לה את המנה אלא נתן לה משכון, אז הדין שהיא אינה מקודשת, שהרי מנה אין כאן וגם משכון אין כאן, כי הוא רק בתורת ערבון למנה. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בקידושי שטר, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. בשטר, כיצד מתקדשת האישה? אם כתב לו האיש לאבא, על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווה פרוטה, את הנוסח הבא, ביתך מקודשת לי, או ביתך מאורסת לי, או ביתך לי לאינטו, הדין שהרי זו מקודשת. ומאיר רש"י שכמובן מדובר שהנערה עדיין ברשות אביה לקדשה, כגון שהיא עוד לא בגרה. מה תקיפלה מקשה על כך רב זעירא בר ממל? מדוע באופן הזה חלים קידושי השטר? הלא דמי האישטרה לשטר זביני. זה לא דומה לשטר מכר רגיל, שהרי הטעם שם בשטר מכר רגיל, המוכר כותב לו סדי מכורה לך, מה שאין כנאחה, כאן בקידושי שטר, הבעל כותב ביתך מקודשת לי. ומאיכן לתנא של הברייתא ששטר שנכתב על ידי הקונה יחשב כשטר? שהרי מתוך השוואה לשטרי מכר רגילים, מי שצריך לכתוב את שטר הקידושין זה האבא ולא הבעל העתידי. עונה על כך, אמר רבא, התמיניאנא דקרא והחמיניאנא דקרא. שם בשטר מכר לומדים מנושא הפסוק שהמוכר הוא זה שכותב את השטר, וכאן בקידושין לומדים מנושא הפסוק שהמקדש הוא זה שכותב את השטר. ומפרט רבא, התם כתיב, שם לגבי שטר מכר כתוב, נקרא את הפסוק בפנים, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. ומלשון הפסוק ומחר מאחוזתו משמע שבמוכר תלה רחמנה, שהוא זה שכותב את השטר. מה שאין כן הכה, כאן בגיטין כתיב, נקרא בפנים כי ייקח איש אישה ובא אליה וסנאה, ומהלשון כי ייקח משמע שבבעל תלה רחמנה את כתיבת שטר הקידושין. מקשה הגמרא לסברו של רבא, אבל הטעם שם במחר נמי כתיב, גם כתובה לשון שמטילה את כתיבת השטר על הקונה, שהרי כתוב בספר ירמיה, נקרא בפנים, שדות בכסף יקנו וחטוב בספר וחתום, והעד עדים בארץ בנימין ובסביבי ירושלים ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב, כי אשים את שבותם, נאום אדוני. ומהלשון שדות בכסף יקנו, משמע שהפעולה האקטיבית של קניין השדה היא מצד הקונה. מתרצת לכך הגמרא, קריבי יקנו. ובאופן הזה משמע שהקונה הוא סביל, ומי שכותב את השטר הוא המוכר. מה כשאל כך הגמרא, מה הייתה מה קרית בי יקנו? מה גרם לך לשנות את צורת הקריאה במקום יקנו ליקנו? משום דכתיב בפסוק הראשון הוא מחר מאחוזתו? אז אם כך, החנמי, כך גם על אותו משקל, קריבי, צריך לשנות את קריאת הפסוק כי ייקח איש אישה לאופן הקריאה הבא, כי יקח איש אישה, מפני דכתיב, פסוק אחר בעניין קידושין נקרא בפנים, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאה. והיות שהאבא הוא זה שנותן את הבת לאיש, אז מדוע שלא נשנה את קריאת הפסוק כי יקח איש לאופן הקריאה הבא, כי יקח איש. ועל פי זה, את שטר הקידושין צריך האבא לכתוב ולא האיש המקדש. אלא אמר רבא שאכן לא ניתן להוכיח מי כותב את שטר הקידושין מהפסוקים, שהרי הלכתא נינו, זה הלכה למשה מסיני, שהאיש המקדש הוא זה שכותב את השטר, והסמיכינו רבנן אקראי. וחכמים מסמכו את דבריהם על לשון הפסוקים, כפי שפירט רבא לעיל. והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר, שאכן ניתן ללמוד מהפסוקים, שהאיש המקדש הוא זה שכותב את שטר הקידושין. שהרי הלשון כי כך מוכיחה שהתורה תלתה את הדבר בבעל. והסיבה שבשטר מכר אמרה הגמרא שצריך לשנות את אופן הקריאה יקנו לפועל סביל יקנו, זה מפני שהתמנה מכתיב, שם כתוב פסוק נוסף שאומר ירמיהו הנביא באותו הקשר, ויקח את ספר המקנה את החתום והמצווה והחוקים ואת הגלוי, מה שאומר שהמוכר נתן את שטר המכר ללוקח, שהרי כתוב ויקח ולא כתיב ויתן, וירמיהו הוא זה שהיה קונה את השדה מיד חנמאל. זאת אומרת שהמוכר כותב שדי מחורה לך ונותן את השטר ביד הלוקח. ועל פי זה נוצר האילוץ לשנות את לשון הקריאה מי יקנו ליקנו. מה שאין כנחה לעניין קידושין כי כך כתיב. ומביאה הגמרא מימרה נוספת ואמר רב ואמר רב נחמן. אם כתב לו על הנייר או על החרס אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ביתך מקודשת לי או ביתך מאורסת לי או ביתך לי לאינטו, בין אם קבלת השטר בוצעה על ידי אביה, בין אם קבלת השטר בוצעה על ידי הילדה עצמה שקיבלה אותו מדעתו של אב, הדין שהיא מקודשת מפני שקבלת שטר הקידושין נעשתה מדעתו של האבא, וכמובן שמדובר והוא שלא בגרה. לחילופין, אם כתב לה על הנייר או על החרס אף על פי שאין בו שווה פרוטה את הלשון הבאה, הרי את מקודשת לי או הרי את לי לאינטו, הרי את מאורסת לי, אז הדין שהיא מקודשת, בין אם היא קיבלה את השטר על ידי אביה, שהיא אמרה לו לקבל את זה עבורה, בין אם השטר התקבל על ידי עצמה. מפני שבשני אופנים הללו השטר התקבל מדעתה, ומדובר והוא שבגרה וכבר לא נמצאת ברשות אביה. וממשיכה הגמרא, בה הסתפק רבי שמעון בן לקיש בשאלה הבאה, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה. זאת אומרת שהוא נכתב מתחילה לשם אישה אחרת ונמלח המקדש, והוא רוצה לתת את השטר הזה לאישה אחרת בעלת שם זה. מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר יש לקיש את צדדי הספק, האם עבויות ליציאות מקשינן, שכיוון שיש הקש בפסוק בין ויצאה לבין והייתה, נאמר באופן הבא, מה יציאה? הפכנו דף, באינן צריך שהגט יהיה נכתב לשמה, אז אף הוויה, דהיינו שטר קידושין, באינן לשמה, צריך שהוא יהיה נכתב לשם האישה המתקדשת. או דילמה או אולי, הוויות להדדי מקשינן. צריך לדמות את דרכי ההוויה אחת לשנייה באופן הבא. מה הוויה דכסף לא באינן לשמה? לא צריך שתהיה צורת הדינר שהטביעו במטבעה תבועה לשמה של האישה, אז אף הוויה דשטר לא באינה לשמה. ולכן גם שטר קידושין לא צריך לכתוב לשמה של האישה המתקדשת. עונה הגמרא, בתר דבעיה הדר פשטה, לאחר שהסתפק ריש לקיש בשאלה הזאת, הוא חזר ופשט אותה, הוויה ליציאה מקשינן. דאמר קרא, מפני שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ומפני שבדף ה' למדנו את עיקר הדין ששטר קידושין קונה באישה, מהסמיכות בין ויצאה לבין והייתה, הכריע ריש לקיש שגם שטר קידושין צריך להיכתב לשמה של המתקדשת. ועוד באותו עניין איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, שטר קידושין שכתבו לשמה, אבל הוא נכתב ושלא מדעתה. ויש לכך שתי אפשרויות, אומר רשי, או שמדובר בגדולה, וקודם הכתיבה הוא לא נמלך בה, ורק אחר כך הודיע לה שהוא כתב לה את שטר הקידושין והיא קיבלה ממנו, או שמדובר בקטנה ונערה, שהוא כתב את שטר הקידושין לשמה, אבל שלא מדעת אביה. רבא ורבינה אמרי שבמקרה כזה היא מקודשת, לעומת זאת רב פאפה ורב שברא אמרי שבמקרה כזה היא אינה מקודשת. ואמר על כך רב פאפה, אי מטעם מדידיו ואי מטעם מדידי. אני אומר תחילה את הטעם של החולקים עליי, שזה רבא ורבינה שאמרו שהיא מקודשת, ואחר כך אומר מדוע לטעמי היא אינה מקודשת. אז ראשית, אי מטעם מדידיו, אני אומר את הטעם שלהם. דכתי ויצא והייתה, הרי שהפסוק מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה לשמה ושלא מדעתה? שהרי על כורחה היא מתגרשת, אז אף הוויה נמי, גם הוויה שהוקשה ליציאה, על אותו משקל, אם היא נכתבה לשמה ושלא מדעתה, היא פועלת ולכן האישה מקודשת. ואם הטעם עדידי, ועכשיו אומר את הטעם שלי, שכתוב ויצאה והייתה, והפסוק מקיש הוויה ליציאה, אבל באופן הבא, מה יציאה באינן דעת מקנה? שזה הבעל שמקנה לה את הגט לעצמה, ועל ידי כך פותר אותה ממנו, והוא צריך לכתוב את הגט מדעתו, שהרי כתוב וכתב לה. אז אף הוויה, גם בשטר קידושין, באינן דעת מקנה. כאשר בקידושין מדובר על האישה, שהרי היא נקנית לבעל. מקשה הגמרא מיתי וקושיה ממקור תנאי, על דעתם של רבא ורבינה שאמרו שהיא מקודשת ולא צריך את דעתה. שהרי אומרת המשנה במסכת בבא בתרא, אין כותבים שטרי אירוסין ונישואין, אלא מדעת שניהן. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייק את הגמרא, מה אליו, האם לא מדובר על שטרי אירוסין ונישואין ממש, כגון שכתב המקדש לאבא, ביתך מקודשת לי. וזה סותר את דברי רבא ורבינה. דוחה הגמרא, שלא מדובר בשטרי אירוסין ונישואין ממש, אלא מדובר בשטרי פסיקתא. שטרי התנאים שביניהם והממון שהם פוסקים זה לזה. מה שמכונה תנועים. וכדי רב גידל המרב, דאמר רב גידל המרב, שבפגישה של המחותנים הם שואלים זה את זה. האבא של הקלה שואל את האבא של החתן, כמה אתה נותן לבנך? והוא עונה לו כך וכך. והאבא של החתן שואל את האבא של הקלה, כמה אתה נותן לבתך? והוא עונה לו כך וכך. ואחר כך עמדו וקידשו החתן את הקלה. אז הדין שהחתן והקלה קנו את ההתחייבויות של ההורים שלהם, והן הן הדברים הנקנים באמירה. בלבד בלא קניין, מפני שהקידושין הם גמר הדבר שבאותה הנאה שהמשפחות מתקשרות זו לזו, ההורים גומרים בדעתם ומקנים את מה שהם אמרו לחתן והקלה, ולגבי שטר התנאים הזה נאמר שהעדים אין רשאים לכתוב עליהם שטר אלא מדעתם של ההורים, מפני שנוח להורים שההתחייבות תהיה כמיל ועל פה ולא כמיל ובשטר. ציטוט מהמשנה שאחת מהדרכים שבהם נקנית האישה הוא בביאה. ושואלת הגמרא, מנלן, מה המקור לכך? אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, כי ימצא איש שוכב עם אישה באולד בעל, ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה, וביארתה הרע מישראל. ומזה שנקעת הפסוק, לשון של באולד בעל ולא לשון של אשת איש, מלמד שנעשה לבעל על ידי בעילה. אמר לי שאל רב זרע לרבי אבאו ואמר לה ויש אומרים שאת השאלה הזו שאל ריש לקיש לרבי יוחנן ישירות האם כאורה בעיניך זו ששנה רבי בברייתא שמלשון הפסוק כי ייקח איש אישה ובעלה מלמד שנקנית האישה בביאה שהאם בגלל שהלימוד של רבי לא מקובל עליך, אתה מחזר ללמוד את המקור לקידושי ביה ממקום אחר? עונה על כך, או רבי אבאו לרב זעירא, או רבי יוחנן לריש לקיש, אם מהתם, אם הייתי בא ללמוד את המקור לקידושי ביה מהפסוק שם, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שכוונת הפסוק עד מקדש והדר בעיל, שאין הקידושים חלים, אלא אם כן הוא בהתחלה מקדש אותה בכסף, ולאחר מכן בועל אותה, שהרי כתוב בפסוק, כי ייקח דהיינו קידושי כסף, ואחר כך נאמר ובעלה. כמה שמלן, לכן בא רבי יוחנן והשמיע לנו, שהמקור לקידושי ביה, היא מהפסוק שאומר, אישה בעולת בעל. מה תקיף למה כשעל כך רבי אבא בר ממל, אם כן כדבריך, שמלשון הפסוק, כי ייקח איש אישה ובעלה, משמע, שאין קידושים חליים, אלא אם כן בהתחלה נתן כסף, ואחר כך בעל, כך שללא הביה היא לא מתקדשת, אז נערה מאורסה, דאמר רחמנה שדינה בסקילה, איך היא משכחת לה? אין התכנות למקרה הזה שעליו דיברה התורה, שהרי אי דאקדיש והדר בעיל, אם מדובר שבהתחלה הוא קידש אותה בכסף ואחר כך הוא בעל אותה, אז באולי. ודין סקילה נאמר על בתולה מאורסה שזינתה, שהרי כתוב בפסוק כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש, ודורשת הגמרא במסכת כתובות שמדובר דווקא על בתולה מאורסה שזינתה ולא על בעולה שזינתה. שהבעולה הנשואה שזינתה דינה בחנק אישה רשת איש. והיא תאמר שהתורה דיברה על מציאות דאקדיש ולא בעיל, שהוא קידש אותה בכסף ולא בעל אותה אחר כך ולכן היא עדיין בתולה, והרי לדבריך מציאות כזו לאו כלומו, שהרי אמרת שמלשון הפסוק משמע שהאישה מתקדשת רק אם הוא נתן לה כסף ולאחר מכן הייתה ביה, ובלי ביה היא לא מתקדשת. נה הגמרא, אמרו הרבנן, אמרו תלמידי החכמים שישבו כמי לפני דה הבאי, משכחת לה, ניתן למצוא מציאות כזאת, כגון שבא להערוס שלא כדרכה. זאת אומרת, לא בצד שנמצאים הבתולים, אלא בצד הפרשת הרי. וכיוון שיש הקש בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה, שאמרה התורה משכבי אישה, ניתן לומר שבנערה מאורסה שזינתה, התורה דיברה על מציאות, שהערוס קידש אותה בקידושי כסף, ואחר כך הוא בעל אותה שלא כדרכה, כך שהקידושים חלו, אבל עדיין היא בתולה. דחה את הדברים, אמר להם אביי, שלא ניתן לומר שבנערה מאורסה שזינתה דיברה התורה על מציאות שבאה להערוס שלא כדרכה. מפני שעד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי ורבנן במחלוקת שנראה עוד רגע, אלא כאשר באה עליה באחר. אבל אם באה עליה הבעל, דברי הכל שאם הוא באה עליה שלא כדרכה, הוא עשה בעולה. למרות שמבחינה פיזיולוגית היא עדיין בתולה. הוא מברר את הגמרא מהי, על איזה מחלוקת דיבר אביי דתניא. שכך אמרה הברייתא, אם באו עליה 10 אנשים ועדיין היא בתולה, זאת אומרת שהם באו עליה שלא כדרכה, כולם נענשים בסקילה. זו דעת חכמים, רבי חולק ואומר, אומר אני, הראשון בסקילה, וכולן בחנק. ואמר אביי, שמחלוקתם של רבי ורבנן, היא רק כאשר אותם 10 הם אחרים, דהיינו שאף אחד מהם אינו בעלה. מפני שגם רבי וגם חכמים מסכימים, שאם בעלה באה עליה אפילו שלא כדרכה, הוא מגדיר אותה כבעולה, כפי שתלמד הגמרא בהמשך מזה שכתוב בעולת בעל. אז אם כך חוזרת השאלה על הסברו של רבי יוחנן, על איזו מציאות של נערה מאורסה שזינתה דיברה התורה, עם משמעות הפסוק כי ייקח איש אישה ובעלה שקידושים לא חלים, אם הוא לא נתן גם כסף וגם בעל אותה לאחר מכן. עונה על כך, אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה, ניתן למתוא את המציאות עליה דיברה התורה שנערה מאורסה שזינתה כאשר היא בתולה דינה בסקילה, כגון שקידשה בשטר, שהרי קידושים על ידי שטר לא מצריכים ביאה. וכיוון שלמדנו קידושי שטר ויצאה והייתה מגט, אז הועיל וגומר ומוציא, שעל ידי נתינת הגט נגמר תהליך הגירושין והאישה מוצאת מבעלה לגמרי, כך גם קידושי שטר גומר ומכניס. הוא גומר את תהליך הקידושין ומכניס את האישה לחלוטין לרשות הבעל. וממילה ניתן לומר שהיינו חושבים שמשמעות הפסוק כי ייקח איש אישה ובעלה שקודם הוא נותן לה כסף אבל היא לא מתקדשת עד שהוא גם בועל אותה. אבל עכשיו שרבי יוחנן למד מזה שכתוב בעולת בעל שאישה יכולה להתקדש על ידי ביאה בלבד, בהכרח שגם משמעות הפסוק כי ייקח שלומדים כיחה כיחה, שאישה מתקדשת גם על ידי נתינת כסף לבדו בלא ביאה, שאם לא כן שהיא לא מתקדשת עד שהוא גם בועל אותה, אז לצורך מה הוא קידש אותה בכסף. כך שבשלב הזה, רבי יוחנן למד קידושי ביאה מזה שנאמר בעולת בעל, ורבי למד קידושי ביה מזה שכתוב ובעלה. וממילא שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, היי, זה שכתוב ובעלה, מהי עביד לי? מה הוא לומד מהמילה הזו? עונה על כך הגמרא, ההוא מבעי לי. הפסוק הזה נצרח לשיטת רבי יוחנן כדי ללמוד שזו האישה נקנית בביאה ואין אמה העברייה נקנית בביאה, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר תהיתי בקל וחומר מיבמה. שנלמד בלימוד קל וחומר מיבמה שהאדון יכול לקנות את האמה העברייה בביאה באופן הבא, ומה יבמה שאין נקנית בכסף ובכל זאת היא נקנית בביאה ליבם, אז זו האמה שנקנית בכסף אינו דין שנקנית בביאה. אבל דוחה הגמרא את הלימוד הזה באופן מיידי, שהרי מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת? שיש לה זיקה ליבם, היא לא יכולה להתחתן עם אף אדם אחר חוץ ממנו. ולכן ניתן לומר שדווקא אצלה מועילה הביאה לגמור את קניין היבם. ולא ניתן ללמוד ממנה על המה שהאדון צריך לקנות אותה קניין גמור. אלא אומרת הגמרא שהסיבה שרבי יוחנן היה צריך ללמוד מהמילה ובעלה שזו האישה נקנית בביאה ואין אמה העברייה נקנית בביאה, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר הועיל וכתב הפסוק שאם האדון או הבן שלו לאחר שאחד מהם יתחתן עם האמה, אם אחרת ייקח לו שערה כסותה ועונתה לא יגרע, הרי שבלשון אם אחרת ייקח לו היא כישה כתוב לאחרת באופן הבא, מה אחרת מקניה בביאה, אף אמה העברייה מקניה בביאה, שכמו שאישה אחרת נקנית לקידושין בביאה, אז אולי הייתי חושב לומר שגם אמה העברייה נקנית בביאה. כמה השמלן, לכן באה התורה להשמיע לנו במילה ובעלה, שאישה המתקדשת נקנית בביאה, ואין אמה העברייה נקנית בביאה. וממילא נשאלת השאלה, ורבי שלמד מהמילה ובעלה את המקור לקידושי ביאה, היי סברה מנעלי. מאיכן הוא לומד את הדין שזו נקנית בביאה ואין אמה העברייה נקנית בביאה? יענה על כך רבי, אם כן, שלא בא הפסוק להשמיע לנו אלא קידושי ביאה בלבד, אז לכתוב רחמנה, הייתה התורה צריכה לנקוט לשון ובעל. מהי, מדוע נקטה התורה לשון של ובעלה? אלא מהאיתור של האות ה' למד רבי שאין אמה העברייה נקנית בביאה, ואם כך, שמה מינה מהפסוק ובעלה, תרתי את שני הדינים. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולרבה דאמר שחכם בשם בר אינה אסברה לי, שמה שכתוב, כי ייקח איש אישה ובעלה, זה המקור לכך שקידושין המסורים לביאה אהבו קידושין, אבל קידושין שאין מסורים לביאה לא אהבו קידושין. הוא מסביר רש"י את המקרה, אדם שקידש אחת משתי אחיות סתם, אין הקידושים חלים, הועיל ואין הקידושים הללו ראויים לביאה, שהרי הוא לא יודע מי מהאחיות הוא אשתו, ומי מהאחיות היא אחות אשתו. שהיא עלה באיסור קרת. ואמר רבה שחכם בשם בר אינה הסביר לו שטעם הדין הזה נלמד ממה שכתוב כי ייקח ובהמשך ובעלה, שרק כיחת כסף הראויה לבעילה היא הנחשבת כיחה. אז אם כך לרבה, מה ייקה למימר? מאיכן הוא דורש את מה שרבי דרש, שהמילה ובעלה היא המקור לקידושי ביאה וגם למיעוטי אמה שאינה נקנית בביאה? יענה על כך רבה, אם כן, שהפסוק היה בא ללמד רק את המקור לקידושי ביאה ולמיעוטי שאמה לא נקנית בביאה, אבל לא הלכה נוספת, אז נכתוב קרא, היה הפסוק צריך לנקוט לשון של או בעלה. מהי ומדוע נקט הפסוק ובעלה? אלא שמיוו החיבור לומדים שהמילה ובעלה מתייחסת גם לקיחה בראש הפסוק, וממילה ניתן ללמוד מכך, כפי שהסביר בר אינה. כך שלשיטת רבה שמה מינה כולו. את כל שלושת הלימודים, גם את המקור לקידושי ביאה, גם שאמה העברייה לא נקנית בביאה, וגם שקידושים שאינם מסורים לביאה אינם קידושין. עד לכאן דף ת' למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שרב פאפה הקדים את דברי החולקים עליו לדבריו, כמידת בית הלל שאמרה המשנה שבית הלל היו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. ניתן לומר שזה רק עניין של נימוס, אבל נראה יותר להסביר שבכך שאדם מקדים את דברי החולק עליו לדבריו, הוא בעצם מוכיח לחולק עליו שהוא הבין את נקודת המחלוקת, והדברים שלו כוללים גם את נקודת האמת שבדברי החולק עליו. כפי שכותב הרב קוק בספרו אורות בחלק זרעונים בסעיף למלחמת הדעות והאמונות. וכך הוא כותב, משתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות, בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוחות לבבות רבים ומאבטות את הדרכים, ומתות רבים מצעירנו מדרכי חיים לדרכי מיטה. המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות. אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. בייחוד טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות מצד נשמתה ותוכנה הרוחני, אף על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה, אבל היא כוללת כל בנשמתה, וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה העליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. אז כל הגדרה כזו לגבה היא קיצוץ בנטיותיה, ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי. דומה הוא בזה ערך ישראל, הנושא היהדות בין העמים, לערך האדם בין כל הבריות. לבריות רבות יש יתרונות שאינם באדם, אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם, להשכיל בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. כן, ישנם עמים רבים, שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא הכישרון ההוא בישראל. אבל ישראל, בתור התמצית של האנושיות כולה, מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם, והן מתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה, באחדות ניסה. ולכן, הסתכלות חודרת ביותר צריכים אנו למאורעות האלה. הסתכלות כללית ומקפת, ועם זה חודרת עד לפנימי פנימיותם של כל המון הדעות ותוכני הרעיונות האמוניים שבעולם. יודעת היא כנסת ישראל כי בכל יש ניצוצור. הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור שלה, אלא שהם בהדרגות שונות. כשם שכוח הצומח אחד הוא מתגלה בארץ אשר בלבנון ובאזוב אשר בקיר, אלא שבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, ובשני בצורה ענייה ומועטה. כן, אור הניצוץ האלוהי בא בגבוהה שבדתות ואמונות באופן עשיר ודרך רוממה, ובירודה שבהן באופן מטושטש, בעוני ושפלות. לכן אומר הרב, תחת לדחות את כל תוכן ההרג המחשבי שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי תהום, מקום שלטון החושך הממית את הנשמה בעוצם גבורתו, מה שבאמת לא יצלח בידו, עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורם של ישראל, לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם אחר, הרי הוא נובע ממקורו ומתחבר אליו בחיבור טבעי. אז מכל הניצוצות המתגלים מחדש יתווסף אור וחיים לנשמת האומה הכבירה בעוז רוחה, בכוח אלוהים שבה, ולבבות צמאי אורה יביטו אליה ונהרו, ולא ילכו לראות בשדה אחר גם את אותו המראה אשר החלו לחשוב שעכשיו הוא מקומו.